ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
זה אומרת, איש כי אפלי נדר וערכך נפשות להשם. אז אדם יכול לנדור ערך של פלוני, ואז התורה, או ערך של עצמו, או ערך של מישהו אחר, זו תורה קוצבת מחירים. אם זה מבין חודש, אז המחיר כך, ואם בין 5 שנים, אז ככה, תורה, אם זכר כך, אם נקבה כך, התורה קוצבת כאן מחירים. אבל זה אם הוא אומר, אני אתן ערכו של פלוני, או ערך עצמי, או ערכו של פלוני. אבל מה אם הוא אומר, אני אתן דמי פלוני? אז נותן, לא לפי המחירים שהתורה קצבה, אלא לפי המחיר של עבד בשוק. אם העבד בן 20, הוא בריא ושלם ומומחה במקצועות, אז הוא שווה הרבה כסף. אם הוא בן 20, אבל חלש ולא יודע הרבה מקצועות, שווה פחות כסף. לפי המחיר בשוק. אז כאן יש שתי צורות של הערכה. יש הערך של התורה ויש הדמים. בשאר דברים, אם אחד רוצה לתת דמי סוס, אז יש רק המחיר בשוק, כמה שווה הסוס. אין ערך, התורה לא כתבה ערך לסוס או לפרה. שם נותן לפי דמים, לפי המחיר בשוק. למה זה? למה אצל אדם יש ערך ויש דמים? מה זה הערך בניגוד לדמים או בנוסף על הדמים? יש עוד דבר אחד שהתורה קצבה במחיר, וזה במקדיש שדה אחוזה בארץ ישראל. שהתורה קצבה זרע חומר סוערים ב-50 שקל כסף משנת היובל. אם אחר היובל, אז לפי השנים עד היובל. אבל גם כן, לא משנה שדה טובה, שדה גרועה, לפי השטח זרע חומר סוערים ב-50 שקל כסף. עם פחות שנים או פחות שטח, אז לפי זה, אבל המחיר הוא קבוע, זרע חומר סוערים ב-50 שקל כסף. למה זה? למה כאן התורה קצבה? בשאר דברים, אם אדם מקדיש שדה בחוץ לארץ, או בית, או אונייה, או מטוס, אז לפי המחיר בשוק. כאן התורה קצבה מחיר. למה זה? אני חושב שהכוונה כך, שאדם, יש לו שתי צורות איך להחשיב את המחיר שלו. יש המחיר שלו בתור כוח עבודה, אז זה הדמים. כמה באדם היום שלם בעד עובד כזה? זה הדמים, לפי זה אנשים משלמים בשוק. אבל אדם יש לו מחיר אחר, מחיר רוחני. כמה הוא שווה כאדם לומד תורה, מקיים מצוות, וזה אין סוף. אז היות ואי אפשר לבקש מאדם שייתן אין סוף דמים, כי אין אדם שיש לו כל כך הרבה, אז אתה קצבה כאן. נתנה מחיר 50 שקל, 30 שקל, לפי דוח המחירים שהתורה קצבה. מפני שאי אפשר לשלם את המחיר האמיתי, את הערך האמיתי של בן אדם, את לא נתנה מחיר קצוב. ואותו דבר שדה בארץ ישראל. אם עזרא אומר שמי שקונה שדה בארץ ישראל, כאילו קונה חלקה בעולם הבא. כמה שווה חלקה בעולם הבא? יפה שעה אחת של כוח רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה. אז אם אדם יביא את כל הכספים שיש בעולם הזה, זה לא יספיק לשלם בעד עולם הבא. אז תדע לך שגם בעד שדה בעולם הזה בארץ ישראל גם כן יישבה העולם הבא. כל הכסף של ארץ ישראל ושל שאר הארצות לא יספיק בשביל לחסות את זה. אז התורה קצבה המחיר, מפני שאחרת אין אדם שיוכל לפדות את זה. כי לרוחניות אין חשבון. מחלוקת ברמיים, גם בגוי יש דין של ערך, או בגוי לא. אבל באדם ודאי יש דין של ערך. שדה בארץ ישראל זה כרטיס כניסה לעולם הבא. כמובן, אם משתמש בה כמו שצריך, אם לא, אז חס ושלום, אנחנו אומרים פעמיים בכל יום, שאם חס ושלום לא משתמשים בארץ ישראל כמו שצריך, אז חרה אף השם, ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. אבל אם משתמשים בארץ ישראל כמו שצריך, אז היא כרטיס כניסה לעולם הבא. כל שכן שמילה של תורה אין סוף למחיר שלה, לשווי שלה. נכון שיש מחיר בשוק, אם אדם חס ושלום קרא גמרה של חברות, זה השלם לפי איך שמוכרים גמרה בשוק. אבל הערך האמיתי של תורה הוא לא נמדד קרה היא מפנינים וכל חפצים בו ישבו. אם ניקח דוגמה קטנה שהיא לא אמיתית, אבל בכל זאת רק כדי לסבר את האוזן, כמה שכר מקבלים בעד כל מילה שבאדם לומד. אנחנו אומרים כל בוקר, אלו דברים שהאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה וכאן קיימת לעולם הבא. אחד מהם זה הכנסת קלה. מה זה הכנסת קלה? זה לא רק לאכול רבע עוף ולרקוד קצת, אלא הכנסת קלה זה להשיג לדירה, לקלה דירה ורהיטים ובגדים ותזמורת לחתונה וכל מה שצריך. זה הכנסת קלה. כמה זה עולה? זה עולה בקלות 100,000 ויותר. ביקור חולים, זה לא רק לומר לחולה מה שלומך, רפואה שלמה בתוך שעה חולה ישראל, אלא לדאוג לחולה לרופא, לאחות, לניתוח, אם צריך לעשות שם ניתוח באמריקה, אז תיסע לאמריקה, כל הדברים האלה שוב עולים מאוד תועפות. כמה השם משלם בעד הדברים האלה, אני לא יודע, אבל ודאי לא פחות ממה שזה עולה, לא פחות ממה שאדם השקיע. אז ניקח רק בזיל הזול 200,000 שקל. אז אחר כך אנחנו אומרים, ותלמוד תורה כנגד כולם, כל מילה של תורה, הקשבון משלם לפחות 200,000 שקל. כמובן החשבון לא אמיתי, השכר הרבה יותר גדול. אבל לקחתי את החשבון המזערי, שאף אחד לא יוכל לחלוק עליו. אז 200,000 שקל למילה, וחפץ חיים אומר שבדקה אפשר ללמוד 200 מילים, אז אני חושב שבשכר כזה גם ההסתדרות הייתה מסכימה שכדאי לעבוד בשכר כזה. אין סוף לשווי של תורה. כמובן שכל הדברים לא אמיתיים, כי השכר האמיתי אי אפשר למדוד בכלל בשקלים או בדולרים או במטבע אחר. רק לסבר את האוזן, אין סוף. הערך של תורה הוא בלתי נמדד בכל ענייני העולם הזה. היות והשכר כל כך גדול, לכן גם החומרה של ביטול תורה כל כך גדולה. כי דבר השם בזה זה שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. אז מה כתוב עליו? יקראת הנפש היא אבונה בה, יקראת בעולם הזה, תקראת לעולם הבא. למה זה כל כך חמור ביטול תורה? הוא לא עשה שום דבר רע. הוא לא רצח ולא גנב ולא שום דבר רע, רק לא למד. אבל למה זה דומה? לאדם שיש לפניו ערימות של שטרות של איזו מדינה, והוא לא נוגע בהם לא מנה שאסור, אלא זה הפקר, אבל הוא לא לוקח אותם, סימן שהוא מבזה אותם, חושב שאין ערך לניירות האלה. כי דבר השם בזה נותנים לך כאן כפי שהוא כל כך הרבה מאות אלפי שקלים, למה אתה לא נוגע, למה אתה לא מרים? זה הביזיון הכי גדול, שאתה יכול ללמוד ולא לומד בלי שום סיבה, לא לומד. לא מדבר, באדם צריך לפעמים לנוח, צריך לפעמים לישון, צריך לפעמים לאכול, אבל כשאין שום סיבה והוא לא למד, זה כי דבר השם בזה, הוא צריך לעסוק לפרנסה, אז גם כן פטור מלמוד בתשע, אבל כשלא צריך שום דבר, והוא לא למד, זה כי דבר השם בזה, מונחים לפניך כל כך הרבה מאות אלפים, ואתה לא נוגע בהם, זה הביזיון הכי גדול. זה החומרה הגדולה של מי שאפשר לו לעסוק בתורה ואינו עוסק. אנחנו צריכים לייקר את התורה, להבין כמה התורה שווה. אנחנו לא מבינים כמה היא שווה, אבל שאין סוף לכמה היא שווה. ולייקר את המצוות, לייקר את התפילה. אדם בא לפעמים מאוחר מהתפילה. נו, אז באתי קצת מאוחר. מה יש אם באתי מאוחר? אבל הפסדת קדיש, הפסדת אמן יש מרבה, אתה לא יודע כמה זה. זאת הצרה, אם היו מרגישים לנו דף חשבון כל יום מהשמיים, היום אמרת כך וכך, פעם אמן יש מרבה בכוונה, אז נוסף לך כך וכך, והפעם הפסדת אמן יש מרבה, אז נגרע לך כך וכך, אז היינו מבינים, אבל לא מקבלים את הדף חשבון. אבל צריך לדעת, ואדם צריך להיות פיקח ולעשות לבד את החשבון כמה שווה אמן יש מרבה, כמה שווה אמן בכלל, כמה שווה כל דבר אחר בתפילה ובשאר מצוות ועל אחת כמה וכמה בלימוד תורה, שתלמוד תורה כנגד כולם. זה יקר את הזמן, האמריקאים אומרים time is money, הזמן הוא כסף. זה לא נכון, time is not money, time is life. אלא אצל מי שהחיים זה כסף, אז time is money. אנחנו יודעים שהחיים זה לא כסף, החיים זה צריך להיות יקר הרבה יותר מכסף. והזמן יקר יותר מכסף, הזמן שווה נצח. מדקה אחת של זמן בעולם הזה, אני יכול לעשות נצח בעולם הבא. צריך לדעת ערכו של הזמן, לא לבזבז את הזמן. את המתנה הטובה שהשם נותן לנו. יש לנו דין... למדנו פרשות שבוע שעבר, כי לבני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, שפועל יכול לחזור בו אפילו באמצע היום. אם אדם פועל אצל חברו, עבד חצי יום, אחר כך לא רוצה לעבוד יותר, יש לו זכות לחזור בו אפילו באמצע היום. תשלמו לו רק בעד חצי היום, אבל יכול לחזור בו. למה? שכלי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. חוץ מבקרה שקורה נזק לחברו, אז לא יכול לחזור בו. אבל במקרה רגיל, אז שימצא לו פועל אחר, אני לא חייב לעבוד בשבילו. כלי בני ישראל עבדים, עבדי הם ולא עבדים לעבדים. התורה לא רוצה שתמכור את עצמך לעבד. אז לכן התורה אמרה שאתה יכול לחזור בך אפילו באמצע היום. לעומת זה, אם אדם קבלן, לא יכול לחזור באמצע היום. מה זה קבלן? שהוא לא מקבל תשלום לפנן, מקבל תשלום לפי התוצרת. הזמינו אצלו, הוא נגר, הזמינו אצלו שולחן, אז או שיעשה את השולחן, או שיפסיד את ה... שיפסיד, יבל הבית יהיה עליה. אם עשה רק חצי שולחן את מקבל, אבל לפי, לא לפי כמה שעשה אלא לפי כמה שבעל הבית עוד יצטרך להוציא כדי לגמור את השולחן, יד בעל הבית על העליונה. למה אין שם כלי בני ישראל עבדים ולא עבדים לעבדים? למה שונה קבלן מפועל? אז אני חושב בגלל זה שפועל מקבל לפי הזמן. זה נקרא פועל, מי שמקבל לפי הזמן, לפי יום עבודה, או שעת עבודה, או שבוע עבודה, או חודש עבודה, אבל לפי זמן, הזמן שלו משובד לבעל הבית, זה עבדות, זה השם לא רוצה, השם רוצה שהזמן ישייך להשם. אז לכן ההלכה שיוכל לחזור בו באמצע היום, כדי שהוא ידע שהוא עבד להשם, לא עבד לבשר ודם. אומר שאין כן קבלן, קבלן הזמן ברשותו, אם ירצה ילמד כעת אף גמרא ואחר כך יעבוד על השולחן, אם ירצה יעבוד כעת על השולחן, ילמד אחר כך את אף גמרא. הזמן הוא ברשותו, הוא לא מכרה את הזמן, הוא מכרה את התוצרת. תוצרת התורה מרוצה שתמכור, כשישראל יושבים על אדמתם, אז זה מוכר לזה זיתים וזה מוכר לזה יין, כי זה גידל זיתים וזה גידל יין, אז מה בכך? זה התורה רוצה שאדם ימכור תוצרת, יתפרנס מזה. אבל כשאדם ימכור את הזמן ויתפרנס מזה, זה התורה לא רוצה. אז לכן פועל יכול לחזור בו אפילו בחצי היום. קבלן לא יכול לחזור בו בחצי היום. הזמן צריך להיות שייך להשם. הזמן הוא דבר יקר, צריך לדעת ערכו של הזמן. יכול להיות שזה אחת הסיבות למצווה של ספירת העומר, שגם כן לפני מתן תורה תספור את הימים, שתדע להאריך את הזמן. נכון שלא כל השנה אנחנו סופרים רק שבעה שבועות, אבל שתדע שזמן זה דבר חשוב, זמן זה דבר יקר. כל יום של ספירת העומר אתה יכול לתקן את עצמך במידה מסוימת לקראת מתן תורה, לא לבזבז זמן. זו הכנה למתן תורה, לדעת שזמן זה דבר חשוב. אחרי שבועות גם תוכל לתקן את עצמך, גם תוכל לעלות מעלה-מעלה. אבל אתה צריך לדעת שזמן מתן תורה, שהזמן הוא חשוב, שבזמן אני יכול לקנות נצח. נכון שגם בדברים אחרים אפשר לקנות נצח, גם בכסף אפשר לקנות נצח. איך? אם נותנים צדקה לעני, אז גם קונים נצח. אבל בתורה אפשר לקנות הכי הרבה. תלמוד תורה כנגד כולם. בכסף אפשר לקנות אוכל, שיהיה לו כוח ללמוד תורה, גם זה חשוב. גם אז הוא קונה נצח. אולי בגלל זה גם התחלת המצוות, יציאת מצרים, זה החודש הזה לכם. כמו רש"י אפילו אומר בהתחלת התורה, שהיה ראוי להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם. למה זה כל כך המצווה הזאת? כי זו מצווה שמראה את שליטת ישראל על הזמן, שליטת בית דין על הזמן, מקדש ישראל והזמנים. שבית דין קובעים מתי ראש חודש, מתי ניסן, מתי חודש אחר, מתי אדר שני. זה השליטה על הזמן, שהשם נתן לישראל, זה דבר נפלא. זה אנחנו מברכים, מקדש ישראל והזמנים, שבית דין מקדש ישראל, מקדשים את הזמנים. השבת, אנחנו לא אומרים מקדש ישראל והשבת, כי שבת קביעה וקיימה, אומרת הגמרא, היא לא תלויה בישראל. מיום שנברם כל יום שביעי הוא שבת. יהודים שומרים שבת, קוראים לא שומרים שבת, אבל השבת היא קיימת, השבת היא מציאות, ויום השביעי משבח ואומר טוב להודות להשם. השבת היא קיימת. אנחנו שומרים שבת, הגויים לא שומרים שבת, אבל השבת היא קיימת. אבל היום טוב זה ישראל מקדשים את הזמנים. על פי מה שישראל קובעים ראש חודש, על פי זה נקרא, על פי זה נקבע ראש חודש, על פי זה נקבע פסח, שאר הזמנים. זה מראה את ייחודם של ישראל, ומזה היה צריך להתחיל את התורה. אלא שיש סיבה למה הקדוש ברוך הוא בכל זאת כתב בספר בראשית, רש"י אומר, כוח מעשה וגיד לעמו, לתת להם נחלת גויים, שאם יאמרו אומות העולם שארץ ישראל שייכת להם, אז נאמר להם, לא, הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, והוא ברצונו נתן לנו את ארץ ישראל, לאברהם, ליצחק וליעקב נתן את ארץ ישראל. הטיעון נגד אומות העולם, בשביל זה נכתב ספר בראשית. אבל ספר שמות זה התחלת התורה, החודש הזה לכם, זה דרוש, זה התחלת שליטת יתיננם. כמו כל המתנות הטובות שהשם נתן, אז כשלא משתמשים בהם נכון, אז הם נפתחות לתביעה עלינו. והזכרנו קודם את ארץ ישראל, שאם לא משתמשים בארץ ישראל נכון, אז זה תביעה עלינו. אבל הוא הדין שאר דברים, שבת, שבת מתנה טובה, כמו קוראת לה. איך אם אנחנו שומרים את השבת כמו שצריך, מקיימים שביתה ממלכות, מתפללים, קוראים מקרא קודש את השבת, מקיימים את שלוש סעודות בשבת, גם שינה בשבת תענו, וגם ללמוד בשבת, גם כן קצת, כשמקיימים שבת כראוי, אז זה נפלא מאוד, זה מתנה טובה, מקבלים בזה הרבה עולם הבא, שבת עצמה מעין עולם הבא, אבל כשלא מקיימים שבת כראוי, אז חסו שם זה בעצמו נהפך את הכתרוג עלינו, למה לא שמרנו שבת כראוי? וכן כל שאר מתנות, תשובה נפלאה, שאדם שנכשל יכול עדיין לחזור בו, יכול עדיין לתקן, גם נכשל בדברים קשים, כל זאת אדם חי יכול לתקן, נתנו לו זמנים לתשובה, ראש השנה, יום הכיפורים, ימים נפלאים, אבל אם לא מנצל אותם, אז הוא נטבע על עצם זה שנתנו לך ראש השנה, נתנו לך יום כיפור, ולא ניצלת, אז על זה עתיד ליתן דין וחשבון, חוץ מכל מה שיש לו עבירות, וכך בכל המתנות. אז גם הזמן הוא מתנה טובה, שהשם נותן לך חיים עוד זמן בעולם הזה. אנחנו מפללים את זה, זוכרנו לחיים, מלך חפץ בחיים, אבל צריך לנצל את המתנה הזאת. אם לא מנצלים אותה, אז חס ושלום, המתנה גם נהפכת לתבואה. נתנו לך זמן, למה לא ניצלת אותו? מי שלא היה לו זמן, אז אין טענה, לא יכולתי, לא, מה אני יכול לעשות? אבל אם היה לך זמן ואתה לא מנצל אותו, אז הרי יש תביעה, השם נתן לך חיים, נתן לך זמן, למה לא ניצלת את הזמן? זה כי דבר השם בזה, זאת, זה חסמו שלום, אין לו חלק לעולם הבא, קשה להבין את זה, של ביטול תורה, אבל ככה זה לא אמרו, של ביטול תורה, הוא לא רצח, הוא שמר שבת, הוא אכל קרקול, אבל לא ניצל את הזמן, כי דבר השם בזב את מצוותו יפרק, תקראי את הנפש היבונה, מפני שזו מתנה טובה שהשם נתן, צריך לדעת לנצל אותה, צריך לדעת כמה הזמן יקר, כמה התורה יקרה, וכמה כל מילה של תורה יקרה, כל הבנה חדשה בתוספות, כל הבנה חדשה ברש"י, כל דיוק בגמרא, אתה יכול להשיג, יש לפניך פנינים ומרגליות, למה לא תיקח אותם, תאסוף אותם, אתה נמצא בישיבה, ישיבה נבראה כדי לתת לך הבנה בלימוד, בקיאות אפשר לרכוש גם מחוץ לישיבה, אבל הבנה בלימוד, קשה לרכוש מחוץ לישיבה, הבנה ולימוד רוכשים בדרך כלל בישיבה. אז תנצל את זה, אולי זה לא מקרה שקוראים לתקופת הלימוד בישיבה זמן, תנצל את הזמן כדי לגדול בתורה, לגדול בחוכמה, ביראת שמיים, ובעזרת השם כל הזמן הקדוש הזה אותנו לחיי העולם הבא, וגם בעולם הזה, לחיים ארוכים בעולם הזה, ולראות בבניין בית המקדש במרום ימינו, שנוכל לקיים את המצוות התלויות ברגל, הקורבנות שצריך להביא ברגל, ונזכה לכל טוב אמן סלה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.